בוקר טוב לבני בגין.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
בוקר טוב, השר לשעבר, מועמד במקום ה-11 בליכוד, אם אני לא טועה.
אתה לא טועה.
אתה מוטרד הבוקר הזה?
לגבי מה?
איבוד שלטון הליכוד.
יש בהחלט סכנה כזאת מבחינתי. זו הסכנה שראיתי לנגד עיניי כאשר הסכמתי להיכלל ברשימת הליכוד לכנסת, ולכן הצטרפתי לליכוד כדי לנסות ולחזק אותו כמיטב יכולתי. לעניין זה, אחת ההתפתחויות החשובות במערכת הבחירות חלה אמש או אתמול, כאשר יואב גלנט המוצב במקום השני המכובד ברשימה בראשותו של משה כחלון, הודיע שהמועמד הראשון שאליהם תפנה המפלגה הזאת לאחר הבחירות יהיה יצחק הרצוג. אני חושב זאת הודעה שמבהירה את הסיכון בהצבעה למפלגת כולנו בראשותו של משה כחלון, שההצבעה כזאת או המפלגה הזאת תהווה, על פי זאת אנחנו כבר יודעים, על פי אותה הצהרה, צינור הובלה של קולות מהימין אל ממשלת שמאל בראשות ציפי לבני.
כן, אתה סבור שכחלון יחבור לשמאל?
לא שומע.
אתה סבור שכחלון מסוגל, יכול לחבור לממשלה בראשות הרצוג? הוא הרי איש ימין במהותו.
לא, אין אפילו ספק בכך. אם כי עד עכשיו זה היה פחות מפורש, הוא אמר פעמים אחדות, אני אצטרף לממשלה בראשותה של אותה מפלגה שתקבל את תוכניתי. אני חושב שזה גילוי חדש מאוד מדאיג ולא חינוכי של ציניות, שאומר לא חשוב, פלגה כזאת, פלגה אחרת, מה תוכניתה המדינית, מה תוכניתה בתחומים רבים אחרים.
מעניין אותו התוכנית הכלכלית, ואולי הליכוד יכול להסתדר איתו בתוכניות הכלכליות שלו.
אתה עכשיו שואל אותי מדוע הוא פרש מן הליכוד, לא פתרונים. עכשיו זה נכון, שהבוקר שמעתיו בקולו, אומר גם דברים מוזרים, מכחיש את האמירה של גלנט, אומר אני, רק אני, ועוד פעם רק אני אחליט, אני הקובע, ואפילו הוסיף ביטוי שלאוזניך ודאי יהיה מוזר, ואני אומר את זאת בשם ובמלכות. אז אני נרתעתי כמובן מן הביטוי הזה שהוא השמיע. אז יש כמובן פה ניסיון לטטא מתחת לשטיח את הגילוי הדי מסעיר, צריך לומר, של מספר 2 שלו, אבל כדאי להזהיר ציבור הבוחרים שאינם רוצים לראות את ציפי לבני ואת יצחק הרצוג ראשי ממשלה בישראל, כשהם מושכים אחריהם את כל מחנה השמאל בישראל, ולכן בוחר צריך להבין, צריך לחזק את כוחו של הליכוד ביום שלישי הבא, כדי שהוא יוכל.
אולי ישנו
בני בגין, תדע את אותו מאיתנו שזו תעמולה, המשפט הזה.
אבל אולי ישנו סיכום בין משה כחלון למספר 2 שלו, שאכן בכל הנושא המדיני הוא זה שקובע ומחליט.
אני לא יודע אם יש סיכום כזה. אני יודע מה שאמר משה כחלון, סלח לי שוב על הביטוי, כפי שהוא אמר, בשם ובמלכות. אני מתקשה אפילו לחזור על הביטוי הזה, אבל עובדה שזה מה שאמר מספר 2 שלו, ואדם חשוב, אדם חשוב, בעל עבר חשוב, לא 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 כותל קנים. אז לפעמים מספר 2 מגלה מה שמספר 1 איננו רוצה לגלות. אבל אני חוזר על מה ששמענו פעמים רבות ממשה כחלון בשבועות האחרונים, לטענתו אין לו העדפה, הוא ילך עם אותה מפלגה לממשלה שתקבל את תוכניתו. פירוש הדבר, גם לדידו המועמדות של או האפשרות של חבירה למחנה השמאל בישראל היא ודאי עומדת. אז בסדר, מה הקשה?
זו האסטרטגיה שלכם.
שזאת לא תהיה הפנייה הראשונה, אבל בוחרים צריכים לדעת האמת, אני צריך גם להוסיף.
זו האסטרטגיה החדשה שלכם, בני בגין, ושמענו מקודם את הדברים של מנו גבע, שאומר שרק 30% ממצביעי כחלון בטוחים בהצבעתם, וזה בהחלט מובן. אני רוצה אולי אבל שתתייחס למה שנחשף בשבוע שעבר בעיתון ידיעות אחרונות, על כך שביבי היה מוכן לוותר על שטחים.
טוב, אני פעלתי כדי להפריך את השקר, את עלילת הכזב הזאת, אבל לפעמים
לא מאמינים לי,
ואני אולי חשוד כפוליטיקאי, כעסקן מפלגתי. מה לעשות? יש אדם שאיננו אזרח ישראל, שהיה מצוי מאוד, הוא היה בתוך הדיונים
המדיניים הללו.
חשוב, סליחה?
המדיניים, העניינים המדיניים, כן.
לא, לא, שהיה בתוך הדיונים, אפילו יש אנשים שקוראים להם מסע ומתן, בין נציגים משני הצדדים, והוא מר דניס רוס, דיפלומט ותיק, ידוע, מהימן, והוא לא יחשה, והוא פרסם הודעה, עוד במוצאי שבת האחרונה, על פיה, הוא הפריך את העלילה הזאת באומרו, יש מסמך, יש טיוטות, זה אולי אחת מן הטיוטות, אולי, והטיוטות האלה כוונו לנסות לנסח עמדה אמריקנית שאינה מחייבת את הצדדים. העמדה הזאת אינה מהווה, הטיוטות האלה אינן מהוות שום ויתור מי צריך לומר מאיזה צד שהוא, ועוד הוא הוסיף, ושני הצדדים היו אמורים, לו הושגה הסכמה על דרך שבה תוצג העמדה האמריקנית, אני מדגיש, הם ודאי יסתייגו זה מכיוון זה.
אבל היה מעורב בזה שליחו של ראש הממשלה, יצחק מולכו.
מה אתה אומר?
היה מעורב בזה שליחו של ראש הממשלה, יצחק מולכו.
לא, אבל אני מסביר מה היו השיחות, אז מה זה אבל? אני מסביר על מה היו השיחות.
שרק כשאמריקאים כתבו מסמך שלא הוגש לאף צד כדי לאשר אותו, ונתניהו ודאי לא אישר אותו, זה מה שאתה בעצם אומר.
לא, זה לא מה שבעצם אני אומר. אני אומר שבמהלך אותן שיחות, בהשתתפותו הפעילה של הדיפלומט האמריקני דניס רוס, הוא ניסה בעזרתם להגיע לניסוח קביל ככל האפשר, או מעורר התנגדות פחותה ככל האפשר משני הצדדים, לניסוח של עמדה אמריקנית לפני תחילת המסע ומתן, שבעקבותיה הצדדים שניהם יסכימו להיכנס לחדר הדיונים.
אני חייב לשאול אותך,
אין כאן שום ויתור, אני צריך להיות נכון.
הנקודה הובנה.
אני חייב לשאול אותך, בני בגין, למרות הצהרותיו של...
אם אתה חייב אז תשאל.
אוקיי, אז הנה אני שואל. ראש הממשלה בנימין נתניהו גם בריאיון שלו כאן בשבוע שעבר אומר, לא תוקם ממשלת אחדות עם המחנה הציוני. במידה ולא תתאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו להישאר ראש הממשלה אלולי ממשלת אחדות כזו, אתה רואה את עצמך שותף לממשלה הזו?
קודם כל, אני לא רואה את עצמי שותף לכל ממשלה. אני באתי כדי לסייע לליכוד במאמץ חשוב, מכריע, כדי למנוע את הסכנה שאת העניינים ינהל כאן השמאל הציוני ויפקיר את, על פי תוכניותיו הסמויות והגלויות, את יהודה ושומרון.
אבל אני שואל בהנחה
ואויב.
שלא תהיה ברירה, בני בגין, בהנחה שלא תהיה
לא,
ברירה
ותהיה ממשלת אחדות. אני אהיה שותף. כן. אני לא מחפש שותפות בממשלה, תפקידי בראייתי הוא לעזור, לסייע לליכוד, להגיע לניצחון ולהקים ממשלת ליכוד יציבה. עכשיו אתה שואל אותי אם לא תהיה ברירה, אם כן תהיה ברירה, אז אנחנו לא שם, אבל אוסיף. ניסיוננו בסוגיה הזאת איננו טוב. אני אתן דוגמה. אחת משני הראשים של השמאל הציוני, הגברת ציפי לבני, השתתפה בממשלתו של מר נתניהו, לא נהגה בלויאליות, בנאמנות המתבקשת ממנה, ולמשל, על דעת עצמה ובניגוד לדעתו של ראש הממשלה, נסעה להיפגש עם אבו מאזן זמן קצר לאחר שהממשלה קיבלה החלטה בהשתתפותה ובהסכמתה שאין מסע ומתן עם הממשלה המשותפת של אשף וחמאס. זו דוגמה להתנהגות שגם היא הייתה בין הגורמים לפירוק הממשלה, ככה שזו הייתה מעין ממשלת אחדות זעירה, או לפחות דוגמית ממנה, והניסיון איננו טוב. אנחנו רוצים ממשלה יציבה, ממשלה יציבה.
הניסיון איננו טוב, אבל עדיין אני לא שומע מילה ברורה שלך. אתה תסייע לליכוד במידה ולא תהיה ברירה כמובן, והוחלט לשבת בממשלת אחדות יחד עם ציפי לבני, יחד עם
גושי ארצות. אני מתנגד לרעיון הזה. אני חושב שלחלק בתור דוגמה של האבסורד, יש הרי סיכום מאוד מוזר, מר הרצוג התקפל בפני הלחץ של ציפי לבני והעניק לה, אם אפשר לומר, אחרי פורים עד חצי המלכות, ולכן כשיש שם חלוקה חצי חצי, ועל פי זאת יצטרך להיות חלוקה ברוטציה שליש, 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 זה מגוחך, וזו רק דוגמה לנימוקים. כן. מדוע אני מתנגד לרעיון
אתה הזה. אתה מתנגד, אבל עדיין לא קיבלתי תשובה ברורה.
אז זו התשובה הברורה, אני מתנגד לכך.
אוקיי. אני רוצה לסיום לשאול אותך, בני בגין. שמענו השבוע את אמירותיהם של אנשי השמאל, יאיר גרבוז וסובול, בנאומים שניסו לשוות את הכותרות שלהם לנאום הצ'חצ'ח עם ההוא ב-84 נדמה לי. אביך השתמש בו, מנחם בגין, בנאומים האלה כדי לגרוף עוד ועוד קולות. אז זה מזכיר לך את הימים ההם או שאינו דומה?
אני לא יודע, אני לא עוסק במחקר ההיסטורי. האמירות האלה של שני האנשים האומללים הן באמת מכעיסות, קיצוניות, לגמרי בלתי קבילות, צריך לדחות אותן. הן מכוערות כפי שהן, למה צריך להשוות אותן דווקא לכיעור ששמענו בשנים קודמות? אני, כפי שהבנתי, אז לפחות אחד מהם הוא נציג, אפשר לומר מובהק, של מחנה השמאל בישראל, ואני ראיתי, כך שמעתי, אז נראה לי חמור, שהיו תשועות חן-חן מאותו קהל שרוצה להביא שינוי באותה עצרת לאותו כיעור של האמירות האלה. זה מאוד מטריד, מאוד מדאיג, זו אולי דוגמה נוספת לכך שצריך כמידת האפשר למנוע, על פי בעזרת הפתק בקלפי, למנוע ממחנה השמאל בישראל לנהל כאן את העניינים על ידי הרכבת ממשלה.
אוקיי, נמתין עוד שבוע, נדע מי...
פחות משבוע, שישה ימים.
כן, יום רביעי הבא בבוקר, נדע, ואתה קיבלת איזושהי הבטחה להצטרף לממשלה, להיות שר בממשלה, בני בגין?
אני כבר אמרתי בתשובה לשאלתך, זה לא בראש מעייניי. בראש מעייניי הוא החיזוק של הליכוד, וברגע זה מה שניסיתי לעשות, זה למנוע, להסיר מכשול מפני עיוורים. הצבעה למפלגתו של כחלון היא צינור שיוביל את קולות המצביעים האלה, הקרובים לליכוד, הישר לזרועותיהם של ציפי לבני ויצחק הרצוג ומחנה השמאל בישראל.
טוב.
אוקיי, נמתין באמת ליום...
בהצלחה לכם, בני בגין.
אני מודה לך על האיחולים, הם באמת חשובים.
בהחלט, תודה. כן, במיוחד בימים הללו.
נכון.
תודה רבה לך, בוקר
שלום
טוב.
שלום רב.